הסאונד הזה.
ברזיל, ארגנטינה, קולומביה.
ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep.
צ'ילה, פרו,
רגע, רגע, אנחנו ניתן לך את הבמה, אנחנו ניתן לך. עקבו אחרינו בפייסבוק, בטוויטר, את הסוויפוד, הביאו את מתותכם וכן הלאה וכן הלאה. שלום סגב.
אהלן שביר.
שלום למרסלו.
אהלן.
ושלום סתיו, מה התוצר לאומי הגולמי בדרום אמריקה לפי מדינה?
סיבחו לי את זה, עשו לי את זה ביחד עם מרכז אמריקה, אבל אני אנסה. מקום 10 פרגוואי.
בום.
מקום 9 אקוודור. ונצואלה, פרו, צ'ילי, קולומביה, ארגנטינה, ברזיל.
ברזיל במקום הראשון ב-GDP?
אורוגוואי, מקום 15, וזה כולל את מרכז אמריקה.
אבל דיברנו על פר נפש.
פר נפש.
כל המדינות שציינת למעלה, ב-3, ב-5,
ב-100. אבל זה פר, זה ממוצע.
לא, התוצר לאומי גולמי הוא מספר...
אבל זה ממוצע לאוכלוסייה. פר קפיטה.
זה פר קפיטה.
אוקיי.
קיצר.
צריך להיות.
אבל לקחנו שני מונדיאלים, אז זה בסדר.
אורוגוואי מאכזבת.
טוב, היינו בפרק רגיל יוצאים לדרך עם הסקרים, אבל אין לנו סקרים, אז סדר, תליד משהו.
דביר, אין לנו סקרים היום.
ויש לנו עכשיו פרק בשני חלקים, או שני פרקים, איך אתם רוצים לקרוא לזה, זה יהיה שני פרקים. אז אתם יכולים אחרי זה לעבור גם לפרק הבא שיפורסם במקביל. ויש לנו הרבה דברים בשני פרקים הללו, לכן הפיצול, אבל אנחנו נתחיל. מהרשמים של סתיו. הוא לקח שלוק.
רשמים אבדול ג'באר.
הוא מוכן.
רשמים אבדול ג'באר.
אין משהו, אין שמים, שמיס משהו? אוקיי.
שמיס צ'רניה.
סתיו.
רחים אבדול ג'באר. רחמים.
לא, מכל אבדול מוהדים, זה לא.
טוב, בוא נחפש את זה. אבל אחר כך.
רשמונד וויליאמס. רשמונד וויליאמס.
רשמונד וויליאמס.
כל כך גרוע.
כל כך טוב. הוא היה בסיאו בתחילת שנות ה-70. הצלחה מסחררת באירופה וארצות הברית. שמו נקשר לסופיה לורן. אבל הופעה הבאה נחשף כמתחזה בתוכנית של ג'וני קרסון בשנת 1973, וכוכבות דאח בעיקר עקב חוסר יכולת להוכיח את יכולתיו. אבל ספינה שנתקעה בתעלת סואץ, מאמצי חילוץ כושלים, שהובילו לאחד מתבניות המים הטובות ביותר, והעובדה שהוא חילץ לספינה בעצמו. וככה פתאום. אורי גלר is back.
אורי גלר.
וואו, וואו, וואו.
שמעתם שהוא חילץ את הספינה?
אני פספסתי את החילוץ, מה קרה שם?
הוא חילץ אותה.
איך הוא חילץ אותה?
אורי גלר.
הוא עצר את השעון, כופף כפית.
הוא כופף את הלצואץ.
וחילץ את הספינה.
ביילור, יוקון, טורניר אנשים, משחק מדהים. פייג' בקרס, יש לה ביצים. UCLA, מישיגן, דבר נוראי. 100 נקודות טוטל. אבל איכשהו, ג'וני ג'וזנג, קלה 28 נקודות. כדורסל מכללות גברים, זה נורא. פט ריילי, אנדי אליסברג, זה לא הוגן. וזה באמת לא הוגן. בעיות זה חרה. כוכבים עוברים תמורת כלום, כי סתם זה כבר מגיל. וכמובן, כל הכבוד לדני אינג', פורניה זה בדיוק מה שהיה חסר לבוסטון. פיפה, יואפה, גועל נפש. אם אני ביירן, או לבנדובסקי, אני מוצא דרך לתבוע אותם, עד שלא יישאר מהם כלום. אני מקווה שכוכבים יסתכלו על האירוע הזה, וידרשו שינוי. אני ממש אוהב את דנבר החדשה. או דנבר של שנה שעברה.
איך?
מה?
כתבת הבאה.
התכוונתי...
אמרת שעברה.
אבל זה מה שהתכוונתי.
אוקיי.
איך? אבל איך? ובאמת איך? אורלנדו ניצחו את הקליפרס. רוצים לנסות לראות אם אנחנו עכשיו מוצאים 10 שחקנים באורלנדו?
יאללה. וואו.
שומאו קיקי! טרנס רוס זה 2.
דוויין בייקון.
ארג'י המפטון זה 3.
דוויין בייקון.
כולל פצועים?
רגע, אתם...
לא כל פצועים.
לא כל... אז...
מייקל קארטר וויליאמס?
עדיין שם.
קמבירץ'.
זה 5, קמבירץ' 6, מורבמבה 7, ונדל קארטר 8, אוטו פורטר 9. ו...
קמבירץ' אמרתם.
רגע, רגע, רגע.
אמרתם...
יש עוד פוינט קארט שאני שוכח.
פרנק ג'קסון?
כלא.
לא.
הוא לא שם?
אורלנדו, אורלנדו, אורלנדו. אוטו פורטר.
אמרתי.
שיט. טוב, בייקון אמרנו, עכשיו אתה נכון? אוקיי,
בייקון אמרנו.
אתה מדליק אותנו עם בייקון עכשיו.
בסדר, תמשיך.
אורייט. סדר טוב נקבע לפי 3 דברים. איכות הקנדלח, איכות החזרת, וטיב היין. מצה זה דבר רע, מצה בריא זה מעולה, סוף חג מצה שמח. אלו היו רשמי השבוע.
יפה.
מישהו מוצא לנו את העשירי? מישהו על זה?
יש עשירי?
זהו, השאלה אם יש עשירי.
שילוב של מרקל פולץ וג'ונתן אייזיק אולי זה העשירי?
זה עדיין לא שחקן שלם.
חצי מזה וחצי מזה? אוקיי. אנחנו נעבור ישר אל ה... כאילו, קראתי לו נושא המרכזי, אבל אני לא יודע כמה איננו לדבר עליו, אבל בואו נתחיל מהפורטלנד טרייל בלייזרס. אני יודע שפעם קראתי למשהו אחר, אבל עכשיו...
צ'סון רנדל.
צ'סון.
צ'סון.
או ג'יימס אניס.
נכון.
ג'יימס אניס תמיד מזכיר לי רקטום.
וטכנית. טכנית.
תעלה את זה לסקר.
הגיוני. האם ג'יימס אניס מזכיר?
האם ג'יימס אניס מזכיר לכם רקטום?
וטכנית.
לי זה מזכיר משקה. כי זה, לא יודע,
אניס.
בגלל האניס.
לי בגלל האנוס.
הבנתי.
תודה
רבה על ההסבר של הבדיחה.
הסברים של מרסל.
פורטלנד טרייל בלייזרס, מקום שישי במערב, עם 28 ניצחונות ו-16 הפסדים, צפויים לסיים לפחות במקום החמישי, כתוצאה מהירידה הבלתי נמנעת של הלייקרס בתקופה ללא דייביס ולברון. אז מה יש לנו מהפורטלנד טרייל בלייזרס עד עכשיו? לילארד ומקולום, שניהם מתאים מעלים את הרמה האישית שלהם העונה, ומקולום שחזר מפציעה לאחרונה. הטרייד שהביא את נורמן פאול במקום גרי טרנט, וכל השחקנים שאמורים לחזור מתישהו מפציעות, וזה בעיקר, יוסף נורצ'יץ'. מה אתם, כקבוצה שהיא חצי חדשה עכשיו, אם מקולום חוזר, ואם פאול חוזר, ואם נורצ'יץ' חוזר, מה אתם מצפים לראות בחצי השני של העונה?
בעיניי הסיפור קודם כל זה
דמיין. או ברבע האחרון של העונה?
זה דמיין לילארד, כי הוא הוכיח ש... תשמור סביבו משהו שהוא מכיר ושהוא בסדר, הוא ישאיר את הקבוצה במצב מצוין, וזה באמת עונת קריירה, הוא פשוט מעולה. ועכשיו אתה מוסיף סי-ג'יי מקלום, ואתה מוסיף איזשהו יוסוף נורקיץ'. אני לא בטוח לגבי נורמן פאוול תמועד גרי טרנט, אבל שיהיה זה כאילו אותו שחקן, אולי טיפה ליותר טוב. קנטר שתמיד יודע לשחק, לא משנה כמה דקות הוא משחק. אז פורטלד, חשבנו שיהיו טובים, ואז חשבנו שכל הפציעות יפגעו בהם, זה לא באמת קרה, ועכשיו אנחנו מצפים שהם יהיו עוד יותר טובים, זה קבוצה מאוד מפחידה.
אז אני בניגוד לסתיו, חושב שהסיפור פה הוא לא דמיין לילארד, כי דמיין לילארד ברמה הזאת אנחנו כבר צופים בו 3-4 שנים, הסיפור בפורטלנד כרגע לדעתי הוא סי-ג'יי מקולום בעונת קריירה, שינה קצת את שיטת המשחק שלו, קולה יותר מבחוץ, ומה שמרווח יותר את הצבע גם לחפירה בצבע של קנטר שנותן עונה טובה, וגם לדמיין לילארד, וגם שחקני המשנה, אני מאוד אהבתי את ההבאה של נורמן פאוול, ההבאה של נורמן פאוול היא סוג של בואו נצליח כאן ועכשיו, נורמן פאוול הוא שדרוג על רודני הוד ושדרוג על גרי טרנט, כמו שאני לא יודע אם הוא שר בעתיד, עניינים חוזיים ופורטלנד וחריגות והכל, העניין שלי עם פורטלנד הוא ההגנה שלהם, הם כרגע מבין הקבוצות הרציניות במרכאות בליגה, הם עם הדירוג ההגנתי השני הכי גרוע בהיסטוריה.
וואו.
ככה שאנחנו נגיע בסופו של דבר לפלייאוף, ובסופו של דבר שוב זה ייפול על ההגנה של פורטלנד, כמו שתמיד זה נופל, ואני לא יודע אם דמיין לילארד וסי-ג'י מקולום ביכולת הזאת יכולים לחפר על זה.
אני חושב ששני דברים שהם אולי מעודדים בהקשר הזה, אני שמח שאתה אמרת את זה, ואני מסכים מה שאתה אומר, זה אחד שהגנתית נורקיץ' הוא שדרוג על קנטר בכמה רמות, ודבר שני זה שקובינגטון, שהוא שחקן הגנה מעולה, מוכיח את עצמו בחודש האחרון התקפית, כמו שהוא לא הוכיח את עצמו, אני חושב מאז פילדלפיה. גם הכלייה שלנו בחוץ השתפרה, גם היכול שלו לעשות דברים בצבע, וככל שאפשר לשחק יותר רוברט קובינגטון, כי הוא תורם התקפית, by definition תורם לך הגנתית, כי הוא יותר על המגרש.
אני חושב שדווקא נורקיץ', שאנחנו כן מדברים עליו, גם עונה שעברה דיברנו עליו כסוג של שדרוג הגנתי, כשהוא יחזור מהפציעה, מפציעת הרגל שהייתה לו, בסופו של דבר פורטלנד איתו היא גם לא קבוצת הגנה טובה. אז נכון שהם לא יהיו במקום ה-29 בליגה יחד עם נורקיץ', אבל עדיין כדי להצליח בפלייאוף ולהצליח מול קבוצות התקפיות כמו דנבר, כמו הלייקרס, כמו הקליפרס, אתה צריך להיות קבוצת הגנה טובה.
נכון, אני רק...
אני לא יודע אם הם שם.
לא, אין בעיה.
וזה מה שאנחנו מצפים
ברגע שאתה משווה, ברגע שאתה משווה, אתה צודק. אני אגיד משפט אחד אחרון. זק לאו העלה את זה בפודקאסט האחרון שלו, והוא דווקא דיברו על ברוקלין, וברוקלין נחשבה לפני כמה חודשים שדיברנו עליהם בתור קבוצה, מקום 29, גם 30 הגנתית, ואז אמרנו איך קבוצה, בהיסטורית לא קרה שקבוצה שהיא כל כך גרועה הגנתית לקחה אליפות, ובחודש האחרון, אני לא זוכר בדיוק מה הטיימפריים שהם לקחו, אבל בתקופה האחרונה הם 19. ו-19 זה כבר average, וברגע שאתה מקום ראשון התקפית ו-19 הגנתית, או average הגנתי, you can make it work.
אתה צודק, ההשוואה לברוקלין מצד אחד היא יפה, מצד שני היא לא הכי נכונה, כי ברוקלין התקפית היא כנראה הקבוצה הכי מוכשרת היסטורית. לא הייתה קבוצה כזאת עם שלושה כלים התקפים, בהנחה כמובן שקווין דורנט בריא, ככה שגם אם ברוקלין היו מדרגים 30 הגנתית, אני חושב שההגנה עדיין יכלה לתת את האג' הזה ולתת להם את השדרוג. שוב, אנחנו צריכים לזכור מול מי פורטלנד התמודדו בפלי אוף, התמודדו מול דנבר שהיא קבוצה התקפית, במיוחד לאחר התת עם קבוצה התקפית היסטורית, לקרס של לברון ודייביס, קליפרס של קוואי ופול ג'ורג', ככה ש... שוב, אם אנחנו מצפים מפורטלנד להגיע אולי לגמר קונפרנס, אני חושב שעם ההגנה הנוכחית יהיה להם מאוד קשה, ושוב, לילארד בעונת קריירה, וסי.ג'י מקולם בעונת קריירה.
אני רוצה להגיד היסטורית, כאילו, אנחנו יודעים את המספרים, דבירה אמרה אותם קודם, קבוצה הגנתית כל כך גרועה, לא זוכה באליפות, לא מתקדמת, אבל אנחנו לא בעולם שההיסטוריה בהכרח רלוונטית לגביו. ואני בהחלט יכול לראות קבוצות על התקפיות וקבוצות בינוניות מינוס בהגנה, מתקדמות לאורך פלייאוף, במיוחד בעונה שהלייקרס אולי יהיו מאוד פגיעים בגלל בריאות, והקליפרס יש להם המון און אנד אוף וגם הם דרושים הוכחה בפלייאוף, אז בעיניי אם אתה קבוצה שהיא כל כך טובה ברמה התקפית ויש לך סטארים שאתה יכול לסמוך עליהם, אני לא חושב שאתה צריך לתת את אותו משקל להגנה הרעה כמו שאתה נותן, אתה נותן את זה לפני 5 שנים אפילו. ובעיניי המערב הוא לייקרס בריאה, זה מקום ראשון, קליפרס בריאה, זה מקום שני חלש, ואחרי זה כולם, אף אחד לא תפתיע אותי, מתנצח או תפסיד מול קבוצה אחרת.
כולם זה עד הטופ סיפס. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את
יוטה, דנבר.
יוטה, דנבר, פיניץ', שתי לייקרסיות ופורטלנד, זה הטופ סיקס המאוד ברור
שלנו. נכון. ודלס לדעתי.
ואולי דלס.
אני חושב שזה טיר אחד מתחת.
אבל, אז אף אחד שם לא תפתיע אותי שלא נצליח את השנייה, ואז הגרלות, עניינים.
אבל אתה עדיין אומר שפורטלנד היא כנראה רק קבוצה השלישית ומטה באיכותה במערב, שזה בסדר.
אבל
אנחנו לא רואים אותה מתקדמת מעבר לזה.
אבל כמו שדנבר ניצחה את הקליפרס שנה שעברה, שום דבר לא
אמרתי, מפתיע. אמרתי, קליפרס הם 2 חלש, ואני עוד פעם אומר כוכבית על הלייקרס, כי מי יודע כמה בריאים יהיו. לייקרס בריאים, במיוחד עם דרמונד, זה אחד בעיניי לא ניתן לראות במערב, אבל כל הסימני שאלה והכוכביות מודבקים אליהם כרגע. אני לא פסימי יותר מדי בגלל ההגנה של פורטלנד, הם מנצחים בהתקפה, וזה good enough.
אוקיי. Okay. מישהו שעוד משהו מעניין להגיד על זה, שאנחנו נעבור הלאה. אפשר לעבור הלאה.
אפשר לעבור הלאה.
אז נעבור הלאה. ואנחנו עוברים הלאה. אל... אוקיי. אם זה מה שאנחנו עושים עכשיו, אז זה מה שאנחנו עושים.
הקדימון הגרוע בהיסטוריה.
מצחיק מהשבוע. הסאונד שהקהל בחר להשאיר איתכם.
הקדימון הגרוע בהיסטוריה.
כל הזמן.
אתם רוצים להתחיל עם משהו שהוא לא מאוד מצחיק, אבל הוא פיל גוד?
טוב.
פיל גוד.
ג'יימס פיל גוד.
ג'יימס פיל גוד.
מה הוא?
סמול פורוורד, קונטיקט.
אז סגב, אתה...
סליחה, אני חייב פרגן לו. זה היה מאוד גרוע שהוא אמר סמול פורד, אבל זה שהוא בחר קונטיקט ולא לתת קבוצות NBA, זה כאילו...
הצלתי טיפה, טיפה מהקבוצה.
אבל אם הוא כבר מכללות, והוא בחר קונטיקט, זה קצת חלש. מה אומר, לא יודע, לנובה או משנה יותר טוב?
מה אומר אריזונה סטייט, זה המושלם. ומתכוון לאריזונה.
סגב, אתה מכיר פוטבול אוסטרלי?
בטח.
קוזי סטייל פוטבול.
אוסטרליאן רול זה פוטבול, יותר נכון, זה ספורט מאוד פופולרי ב...
אוסטרליה.
גזילת.
מאוד. אז שדרן פוטבול אוסטרלי השבוע משדר, יוצא לו במקרה לשדר את הגול, או את השער הראשון בקריירה של הבן שלו. רוצים לשמוע?
Five, four, 34, 2, 3, 15, Crows by 19, and we played about 10 minutes in the second quarter, it's 34 degrees, my heart rate for the Western Hospitals up to 190!
190! Get an ambulance on standby, another tough tackle thanks to Cameron Logistics, Keys gets it, they break away, gets it to Lynch, trying to shuffle the handball over the top, it's Rowe in the pocket, takes the bounce, he steadies himself, Rowe,
he's
and he's kicked his first!
He's gone crazy!
נחמד. כיף.
נחמד מאוד.
לכל ה... אני יודע שיש לנו דמוגרפיה של רוב המאזינים שלנו צעירים, אבל אם אתה אבא ואתה זוכה לשדר את גול הראשון בקריירה של הבן שלך, זה כיף.
זה כיף.
זה לא רע בכלל.
אני רוצה להעלות סקר, אבל המבטא...
זה תמיד הבעיה.
המבטא האוסטרלי, זה המבטא...
הסכנה שאולי סקר ירצה להעלות סקר אחרי משהו.
זה המבטא הכי טוב בעולם?
מבטא מדהים.
זה מה שאני שואל, האם המבטא האוסטרלי זה המבטא הטוב בעולם?
אוקיי.
בום.
יעלה בזכותך לסקר.
והיה מרוצה מהסקר.
דבר נוסף שצחיק אותי השבוע... זה שג'יימס הארדן מנצח את הטימברוולפס עם 38 נקודות ב-44% מהשדה, 50% ל-3, 12 מ-13 מהקו, 11 ריבאונדים ו-13 אסיסטים, אומר בראיון אחרי המשחק, הוא חייב לשחק יותר טוב. I have to be better than this.
אפס.
כאילו, די, באמת.
חלש.
באמת.
חלש.
וטוב, אנחנו פשוט נסיים באיפה שאנחנו אמורים לסיים כל פעם, כל עוד אנחנו במארץ' מדנס, וזה ביל וולטו כמובן, נותן את הטייק, הכי טוב שלו בקריירה.
וואו.
They don't, not even when you beat, not even if you beat Liberty next time. If you beat Liberty next time.
Okay.
If you beat Liberty next time, will they rush the floor?
Why don't we just talk about Liberty since you brought it up?
All right. Tell us about Liberty.
Let's move on. Coloco with a second foul. Tiger Campbell at the line.
If there was ever a misapplied name.
All right, so Tiger...
הוא גאון.
מצחיק מהשבוע, חברים. לא, כלום? מרסלו?
זה שקט, צרצרים.
אוי, לא, זהו?
צרצרים.
תעדכנו אותי פעם הבאה שאני יודע.
הנה אתה יודע.
סגב, הבחור שבגללו, שמבחינתו...
הכל בסדר.
כל דבר שקורה במהלך הפרק, שפרך לאם הוא היה קורה לפני הפרק. טוב, לסגמנט הבא אנחנו נעלה את ינון בר שירה, ואנחנו... נדבר איתו. אז איתנו על הקו ינון בר שירה, סלטיק ספוט, ולאחרונה פרויקט האדסטארט של ספר חדש יצא לאור בשם כדורסל מהעתיד. מה שלומך, ינון?
בן הגמור, מה שלומכם?
מצוין, תן לי לנהל את הרעיון בבקשה. אני שואל פה את השאלות. ינון, תספר לי על ההנחת מוצא של הספר, ומה הניע אותך לכתוב אותו.
תראה, קודם כל, אנחנו בתקופה נהדרת בליגה מבחינת כמות הכישרון הצעיר, מבחינת ההבנה, היעילות המתפתחת, היכולת של הליגה לגדול הלאה ולעבור דור, מה שנקרא.
יש כלב ברקע?
יש מה?
כלב? שמעתי נביחות?
יכול להיות, אני לא שומע אותה, היא אי שם ברקע, אני דווקא חשבתי שזה מרחק סביר.
אוקיי, תמשיך. לא, זה טוב, זה חלק מהצ'ארם.
זהו. סנטה רגילה להפריע לי לפודים, זה חלק ממה שהיא ומי שהיא, זה חשוב לה. אבל דווקא חשבתי שבינתיים היא בסדר. כשאתם תשמעו אותה, אתם לא תדעו.
אוקיי.
אוקיי. בקיצור, אז התחושה העיקרית, שהליגה נמצאת במקום מאוד מאוד מעניין. עכשיו, אני לא נביא. אי אפשר לדעת באמת מה יהיה, ומספיק מה שנקרא משק כנפי פרפר אחד, או רצועה אחת שנקרעת, והכל ישתנה. אבל אני חושב שדווקא להבין ולחשוב מה יהיה בעתיד, ילמד אותנו הרבה מאוד על תכלס מה קורה עכשיו. על איפה, כמה אנחנו מאמינים ולא מאמינים בכל שחקן. כמה אנחנו מאמינים ביכולת של קבוצות מסוימות לגדול ולהתפתח, או שהטנקינג שלהם יהיה טנקינג נצחי. כמה באמת להסתכל על כל קבוצה באיזושהי פרספקטיבה של מעבר למה קורה עכשיו בשנה הנוכחית. זה דרך מאוד טובה לעשות את זה.
מה עניין אותך במיוחד בלכתוב ספר מהסוג הזה ולא משהו יותר סטנדרטי?
כי אני חושב שבסופו של דבר... את הסטנדרטים מכירים ואת הסטנדרטי יש הרבה מאוד פעמים, במיוחד היום על כל מה שאנחנו ברגע שהמשחק נגמר, יש ים אדיר 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 של תוכן נפלא שמתכתב עם מה שקרה. ואני חושב שאחד הדברים המעניינים שזה גם נותן לי ככותב, מעבר להסתכל על העתיד ופה, עכשיו אני, מה לעשות, לצערי, לא חי כרגע בארצות הברית, ואני לא יכול להיכנס לחדרי הלבשה, ואני לא יכול לשאול את השחקן תחת מה חשבת, אבל אם אני עוד 5 שנים בתחזית שלי, אני יכול לעשות את זה. אני יכול להיכנס כביכול לחדרי הלבשה. אני יכול לנסות להבין ולחקור מה אותו שחקן יגיד, או איך הוא יחשוב, או לאיזה מקום הוא יהיה. אני יכול בעצם לקבל איזושהי, מצד אחד לעשות מחקר שהצד האנליטי החושב שהוא תכלס מאוד מאוד מעניין אותי, ולעשות מלא סימולציות כדי להבין, כי תכלס אני כרגע לא יודע מי ינצח, אני אנסה להבין את זה בהרבה הרבה הרבה דרכים שונות ומשונות, והצד האומנותי הספרותי יכול להתפרע. זאת אומרת, אין לי, אני יכול, מה שנקרא, לברוע את הציטוטים של השחקנים שישפיעו על הספר, אני יכול להבין מה עובר עליהם, וזה משהו שאי אפשר בספר סיכום רגיל. האם אני לא פשוט לוקח ציטוטים אמריקאים שכבר כל אחד יכול לראות.
אז הרעיון בספר זה שאתה נכנס קבוצה קבוצה או קבוצות שמעניינות ואומר פה הם יהיו, זה מה שהם יהיו עוד 5 שנים, או אתה מנסה כאילו לטוות איזשהו מראה של איך הכדורסל יהיה עוד 5 שנים?
זה בעצם זה שילוב של הכל, כשזה נע באיזשהו ציר זמן לינארי, זאת אומרת זה מתחיל בהתחלת העונה ונגמר בסופה באליפות, אבל לאורך כל הדרך אנחנו מה שיקרא מזיזים את הדשות המצלמה לקבוצה אחרת, ודרכה אנחנו מגנים גם חירי הכדורסל, חירי באמת, האם יהיו שינויים בשיפוט, האם יהיו כל מיני דברים שיהיו שונים, מהותית, מאיך שהמשחק נראה עוד 5 שנים, מאיך שהוא נראה היום, מה יהיה מבחינת היחס של הקהל, הרשתות החברתיות, זאת אומרת כל הנושאים שמתרבים בעצם יהיו כאיזשהו חלק מהחוויה של הקורא, שהשאיפה שלי זה שהוא יתחיל בהתחלת עונה ויסיים בסוף, כמו שאתה קורא כל ספר על ילדים, ואתה רוצה לגלות מה קורה לגיבורים שלך, ולא בדיעבד, אלא לחוות את זה ביחד איתם.
אז בוסטון לקחה אליפות?
האמת שתחס אני לא יודע, אני כאילו לא רוצה
להיות
האוהד בוסטון, האוהד בוסטון שכתב ספר, כשבוסטון יחסית יש לה סיכוי לא רע, ודווקא בגלל זה לתת להם את האליפות, זה גם יצא די מאפן מסביבי, אז אני יחקור ואני אבין בהמון המון המון צורות, כדי לנסות כמה שיותר להיות אביקטיבי
ולגבות את המהלך שבסיום בוסטון זוכה באליפות. הבנתי.
בסופו של דבר אין לי כרגע את היכולת מהנקודה הזאת במחקר באמת להגיד לך, אפילו אני מניח שהם יהיו בפלייאוף לפחות בסיבוב שני, מעבר לזה, וואלה, לא יודע.
ביקשנו ממך לפני הפרק לפתוח איתנו דיון אחד שתהיה אליו התייחסות בספר. אתה יכול להציג את השאלה שנתת לנו ולתת טיפה רקע לדיון הזה?
כמה, אתה מדבר על שאלת הילדים הטובים?
נכון.
זהו, אז אחד הדברים המעניינים שקורה בשנים האחרונות, זה שיש תחושה שכל הכוכבים הצעירים של הליגה הם הרבה יותר ילדים טובים. זאת אומרת, הרבה פחות שעוריות גדולות שקורות מחוץ למגרש, הרבה פחות שחקנים שמסתמכים בכל מיני צריכת יתר של חומרים כאלה או בפרשיות כאלה ואחרות, במיוחד לא כוכבים הגדולים. והשאלה שמעניינת זה א', כמה זה באמת משהו שהוא פנימי שיש עליו כל מיני סיבות, כמו אתה גדל לתוך סיטואציה שמגיל מאוד מאוד מוקדם אתה צריך לדאוג למותג שלך, אתה צריך כבר מגיל 14-15 שיהיה לך מלא עוקבים ויש לך אחריות כלפיהם, ובגלל זה אתה יודע לא להסתבך בשטויות, או לחילופין, בגלל זה אתה יודע לתפל את השטויות שאתה עושה הרבה יותר טוב. אז מה אתם חושבים?
אז זה מתחיל שנייה שאנחנו מעלים את זה ביום אחרי השעוריה של קווין דורנט ומייקל רפפורט, כי אני חושב שהוא, אם אנחנו מדברים על רשתות חברתיות וכוכבים שאולי לא יודעים להתנהל עם עצמם ברשתות בצורה כל כך טובה.
דורנט לאורך הקריירה ככה.
כן, עם כל החשבון של הפייק אקאונטס וכדומה.
בעיניי זה, אני לא יודע אם ילדים טובים או לא טובים, אני פשוט חושב שהם יותר ה-NBA יותר חכם היום באיך לטפל בהם, מה שפעם הוא היה מאוד לא חכם. זה מתחיל עם הרוקי סקייל ששינה לחלוטין את התמונה כלפי הרוקי, אתה לא יכול להגיע ולקבל את החוזה של ה-50 מיליון דאז, או מה שהיה מקביל היום ל-120 מיליון כבר עוד לפני שדרכת על הפרקט. והדבר השני זה שהליגה יודעת שאתה לא יכול לתת לבחור, אז היה 20-21, אבל היום בין 19, לזרוק אותו לאש בלי להביא לו קואוצ'ינג ולהכין אותו לעולם הזה וסוכן ומנהל אישי וכל מיני אנשים שישמרו עליו מעצמו, בעיקר גם כדי להגיע לכסף היותר גדול.
יש סטנדרטיזציה מסוימת של תהליך כניסה לליגה של שחקנים חדשים עם קורסים ותמיכה מסביב.
בדיוק, והקבוצות גם היום, אם פעם הנהלה של קבוצה היה סיפור של
ארבעה אנשים.
בוא נציג את 5-10, היום אנחנו מדברים פה על מפעל ועל חברה בסדר גודל בינוני, שכל אחד יש לו תפקיד, וחלקם זה באמת לשבת עם השחקנים האלה באופן אישי, ולדאוג שהם למנוע מהם לעשות שטויות. אני לא יודע אם הם במהות שלהם יותר טובים, אני פשוט אומר דואגים להם יותר.
זה גם מתבטא אפילו ברעיונות שהם, אתה הרבה פעמים נשמע כאילו רעיון עם דובר הפרנד של עצמם, ולא עם אדם אמיתי.
כן, רובוספיק.
וזה ממש קשה מאוד באמת להבין מי הבן אדם תכלס מעבר לים הקלישאות. תמיד היו קלישאות, אבל בסופו של דבר אז הם מאוד מאוד יודעים כביכול להגיד הכל ולא להגיד כלום בו זמנית בצורה מאוד מאוד ברורה בלי להפיל את הזמן. וזה ממש רואים את זה כדי איזשהו תהליך. אני חושב שבמיוחד הדור הנוכחי של ממש אלה שהיום ברוקי סקייל ומעלה,
ואחרי,
נגיד קיירי, דורנט, זה עוד לא שם, מה שנקרא, היכולת לשלוט
בנרדיקי
גם
כן, אבל גם הם כשהם הגיעו לליג, הרי בוא נזכור את קווין דורנט הצעיר, מעריך את החוזה שלו באיזושהי הודעה ברשתות חברתיות, לעומת לברון והדסיז'ן, שזה קרה די מקביל אחד לשני. אתה מגיע, כשאתה רוקי, אתה משחק את הילד טוב בשביל להגיע לכסף, הגעת לכסף וקיבלת את המעמד, אתה מרשה לעצמך לאישיות שלך קצת לצאת החוצה.
אני חושב שזה לא בדיוק כמו שאתה אומר, אני חושב שזה יותר עניין של אגו, וששחקן פתאום מתחיל לקבל את הכסף, מתחיל לקבל את התמיכה, מתחיל לקבל את האהבה מהאוהדים, הוא פתאום מבין שיש משהו שאני שווה, ואז זה מתחיל לצאת בדרכים אחרות, שאולי לפני זה אתה, אחרי זה, לפני זה זה לא יצא, אבל לאו דווקא בגלל הרצון לשמור על איזושהי תדמית, אלא פשוט כי האגו שלך גדל.
גם, אבל
קווין דורנט אמר, וזה פורסם, ראיתי את זה איפשהו השבוע, בהקשר באמת של כל הענייני טוויטר שלו, ציטוט שלו, שהוא מדיבר על זה שבעקבות מיאמי ובעקבות אני לא זוכר איזה קבוצה זאת הייתה, אבל שהוא אמר, דיבר נגד ההתחברות ביחד
גולדן סטייט.
לא, זה לא גולדן סטייט. זה לא גולדן סטייט. זו קבוצה שהייתה בתקופה, הייתה חזקה בקבוצה של, בתקופה של מיאמי. יכול להיות ש סליחה, הוא דיבר על הברוקלין. של אז, שירדה ביחד איזשהו סופרסטאר.
הטרייד האחרון שדני אייג' עשה.
בדיוק. והוא דיבר על זה ש כוכבים אמיתיים מרוויחים את זה, ולא עוברים לקבוצות סופר-טימס, ואז כאילו הציבו את זה היום מול מה שהוא עשה ב-2016 עם גולדן סטייט, ומה שהוא עושה היום בברוקלין, ואני חושב שזה באמת, הייתה לו תדמית של הילד הטוב, כי הוא באמת היה הילד הטוב, הספורטאי למופת, אני דבק בעצמי, ואני הילד עם הכדור שהולך לג'ים מבוקר עד ערב גם לפני זה, ולאט לאט לאט הוא נמצא בתוך סביבה שהוא כל הזמן סביב ביקורת, שהוא כל הזמן סביב איזשהם לחצים, ואתה משתנה, אתה כבן אדם משתנה.
אני גם חושב שבתור יל מה שאתה בן 20, אתה לא בן 25 ואתה לא בן 28, אתה מוצא את עצמך בתור בן אדם יותר. אבל
האמת היא שכן.
טוב, מגניב.
שעם דורן זה קצת היה מהר מהר מהר, אני חושב שאחד הדברים שהכי הפתיעו אותו, שאחרי שהוא חווה בתור כדורסלן צעיר יותר את הדציז'ן של לברון, הייתה לו תחושה שמה שהוא עושה הוא די דומה, והוא לא ציפה לכמות הבקלאש שהוא קיבל, שזה בבת אחת העיף אותו למקומות אחרים לגמרי.
כן, גם על לברון דיברו לא יפה אחרי הדציז'ן, זה לא שדיברו עליו יותר יפה מאשר דיברו על דורנט, אבל בסדר.
נכון. נכון, אבל כמה שנים אחרי זה, אז דורנט כבר היה במקום של אוקיי, אבל זהו, אבל היום כבר לברון במקום שהקהל סולח לו. ואני חושב שהייתה איזושהי ציפייה שלו לפחות, להיות בנקודה די דומה, או שהקהל כביכול הבין. וזה לא מה שקרה. אני מתי שגיד לדורנט, פחות סולחים עד היום. יכול להיות שזה, שדווקא, למרות שעכשיו עם ברוקלין, עם זה הרדן וקיירי, אז יהיה פחות את העניין הזה של הנרטיב שעכשיו הוא עושה את זה לבד. אבל...
השאלה אף פעם לא הייתה לגבי לבד, אני חושב שהשאלה יותר הייתה כשאתה מגיע לקבוצה שיש לה 73 ניצחונות בעונה לפני שאתה מגיע, בגלל קבוצה אלופה ואסטבלישט, זאת הייתה הבעיה עם... וספציפית שפגשת בגמר המערב לפני כן, והיית קרוב כל כך להדיח, אני חושב שכל הדברים האלה התלדו ביחד, אבל איכשהו הגענו לדבר רק על דורנט, וקצת יצאנו מהזה, כי אני חושב שהוא בהרבה מובנים הפוסטר בוי של ה... של האנטי מה שאתה, האנטי תיאוריה שלנו לגבי ילדים טובים.
כן.
אז זה מעניין, הוא כאילו הצליח להיות הווילן בתוך התקופה הזאת לאורך כל כך הרבה זמן, וזה מעניין.
כן, אבל וילן, זאת אומרת, השערוריות שתתפוס את דורנט הן כביכול קשורות להחלטות שלו, לאמירות שלו.
חוסר ביטחון.
זה פחות שערוריות
מהסגנון
של... אולי האנטי פוסטר בוי לתיאוריה הזאת זה דווקא הרדן בכל מיני מובנים.
ילד של סטריפ קלאבס? או לו וויליאמס? או מליק ביזלי?
כן, שוב. אני חושב שזה לא ש... אני מניח שגם בדור הצעיר מהם, שמתחת ל-28-27 עדיין הולכים לסטריפ קלאבס, אני מניח. אבל אני חושב שקצת יותר יש יותר מודעות לדבר הזה של כמה אתה רוצה להראות את לאן אתה הולך וכמה אתה לא רוצה להראות.
אני חושב שהדרך הנכונה ביותר מבחינתי והברורה ביותר לקחת את מה שאתה אומר ולשים את זה באיזה משהו שהוא מאוד מובחן, זה להגיד את המשפט, הג'ייל בלזרס לא יכולים לקרות היום. זה דבר כזה, הליגה לא הייתה נותנת לדבר כזה לקרות.
מסכים.
וזה היה בדיוק כזה.
יפה. סיום מושלמת.
ינון, תודה רבה לך. לפני שאתה הולך, אתה רוצה... אנחנו נשים לינק בתגובות לפרויקט. אתה רוצה להגיד כמה מילים, איפה אפשר לתמוך בך, איפה אפשר לראות את ה...
כן, תכתבו בגוגל, אתם יכולים לכתוב בגוגל, Headstart, כדורסל מהעתיד, תיכנסו, יש תשורות סופר מגניבות, לא רק הספר עצמו, אתם תראו. שווה לכם, ממש שווה לכם.
תודה רבה, ינון. אפשר גם למצוא אותו בסלטיקס פוד, כמו שאמרתי. תודה. יאללה, ביי.
בכיף. יאללה, ביי. תודה לכם.
יאללה, ביי. תודה רבה לינון בר שירה. ונסיים בשלוש ורק שלוש. לפני שיהיה בעצם את החלק הבא, שיהיה בו אולי גם שלוש ורק שלוש.
איזה כיף. שלוש ורק שלוש. חברים, הפעם אנחנו בוחרים במילים. שלוש מילים בלבד.
עכשיו, זה שלוש מילים שרק אלו נשארות בעולם.
רק איתם אתה יכול לתקשר, העולם מתקשר, העולם נשאר רגיל. זאת אומרת, אתה לא מבודד או משהו.
אני אגיד לך מה אני חשבתי. אני חשבתי על מילים שהן גם חשובות בשפה היומיומית שלנו, אבל שלא כמו נגיד משהו שאני יכול בקלות לסמן בשפת סימנים, כמו לא, כאילו לעשות כזה עם היד או נענוע ראש ימין שמאל, אז אני צריך את המילה עצמה כדי להראות, להביע איזה משהו.
אוקיי, כן, הגיוני.
זה הגיוני.
כן, זה גם מה שאני חשבתי.
ארפילי, הזדרכת ומתמאמן.
דביר, מה שלומך היום?
ארפילי.
אני לחלוטין אוהב את הרציונל שלך. אני הלכתי לאותה רציונל.
כן, ברור, זה היה צריך להיות את זה.
אבל...
כן, מה המילים?
כן, סתיו, עכשיו קצת מתבייש.
זה היה אמור להיות בילדאפ למשהו, שסתם תכננת שהכל ימשיך כהרגלו. כן, סתיו?
אין לי מילים.
אין לך מילים?
אין לי מילים.
לא עשית?
לא.
יופי.
אולי תעשה עכשיו, זה
כאילו... אבל מה שאני רוצה שתלך למרפלו. רציתי שתלך למרפלו.
סתיו, אני...
אז למה גנבת, למה ביקשת את הכדור?
לא יודע.
כן, מחיי. דביר, תשמע, כמוך אני גם חשבתי, אני מסכים איתך, אבל לא הבנתי כלום.
אני לא מאמין שאני הולך... סגב, אני לא מאמין, אבל תציל את הסגמנט.
חבר'ה, אני אתן לכם את השלוש שלי. אז הראשון זה שלום. פימקום היי וכל ה... כאילו, אני רואה אותך, זה גם יכול לשמש אותי לפיס וכאלה, כאילו...
מילה שימושית, שלום.
מילה שימושית, יפה.
אומרים אותה בבית.
המילה השנייה שלי זה מילת השלילה, שזה יהיה פאק. כאילו, כל פעם שאני רוצה...
וזה לא בעברית.
בסדר, לא חייב
בעברית. מה בסדר? אתה כתבת לי
של... כתבתי מילים.
לא, כתבת מילים בעברית.
לא, כתבתי מילים. פסתי היום את הזה של העמוד. מילים. פאק, שלילי.
יכולתי פילנטרופ?
יכולת כל מה שאתה רוצה, דביר. שלוש מילים בעולם. והמילה השלישית של זה פאק זה כאילו כל דבר של פאק, מה קרה?
סגר, לא, אתה לא יכול מה קרה, אבל אין לך את מה קרה.
נכון, לא. כאילו מישהו בא אליך בסימן שלה. ואוהב, שזה החיובי. אם אתה רוצה טיפה אינטימיות, איפשהו...
למה שתרצה? הרי... סליחה. אני אהבתי מה שדביר עשה, כי עכשיו שיש לי שלוש מילים.
או יופי, תודה סתם, באמת.
אני אהבתי מה שדביר עשה, כי גם ככה תעבור לשפת סימנים. כאילו, זה העולם הגיע לי שם. לפחות שיהיה כאילו משהו שכיף לגלגל על הלשון. ואני endorsing your list, having said that, קובלנה, אריסטוקרטיה, וקוסמוס.
מה אתה עושה עם המילים האלה לעזאזל?
מרסלו?
כלום.
מה אתה עושה? אתה עושה קובלנות כל היום.
אני חשבתי על מילים בעברית. אני קודם כל הכי פרקטי שיש, בלי כל הזה. ועכשיו שסגב הבהיר שלא מדובר במילים בעברית, אז שלושת המילים הללו הייתי אומר בספרדית. אז כן.
סי.
נו. וכוס עמק. כוס עמק אבל במילה אחת, כוס עמק. שבספרדית אני נראה...
לפוטמדרה.
לא, זה פוטמדרה, זה לא שבילים. כי כן ולא ברור, קוסמק שמשהו מתפק שיש, אתה דופק את האצבע של הרגל באיזשהו עץ, כמו קוסלי בודד או משהו כזה, אז...
זה מיירדה.
פאק יושב יותר
טוב. לא, זה מיירדה, זה בסורה.
לא, קלו פריו, אולי.
בקיצור...
נשמע כמו שני מילים.
בקיצור, פאק הכי מתאים לזה.
איך בא לי סדמנט מרסלו מלמד את הקהל שלנו מילה בספרדית ביום?
וואו.
האמת שניסיתי בעבודה ללמד אקסל ולא הצלחתי, זה לא יודע כמה ספרדית אני אצליח ללמד.
אקסל.
אקסל.
אקסלו. אוקיי.
אוקיי, אז תודה רבה לחלק הזה, אנחנו נתראה בחלק הבא.
יאללה ביי.